רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. מוצרי בשר,
זה ביטון.
אחריות,
זה ביטון.
אמינות,
זה ביטון.
שירות,
זה ביטון.
איכות,
זה ביטון.
ביטון הקצב שלי, לוי אשכול 38, כפר סבא. טלפון להזמנות
09-765-1993.
זה ביטון
הקצב שלי, המקום כשר.
יפו סיפור העיר, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהרה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו. דרומי יומי, כל הים האדום אלת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה, וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
דוידוף הובלות, מתמחים בכל סוגי ההובלות, מפריט בודד ועד דירות ומשרדים, תוך ליווי הלקוח עם שימת דגש על יחס אישי, אמינות, אחריות ועמידה בזמנים. דוידוף הובלות, 053-276-5799, 053-276-5799. דוידוף הובלות. של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, אופר לוין, דרור בוקצ'ין פה?
כן.
ינקי אפרוני פה?
נוכח.
נוכח, ורויטל...
יוריסט.
יוריסט פה?
פה.
כן, רגע, פה?
פה, פה.
אז ברוכים הבאים לפרלמנט הנדלן. רגע, לא רואים אתכם, הנה, עכשיו רואים אתכם ורואים את הקרחת שלי מאחורה. אני לצערי לא...
לצערך, לשמחת הצופים. לא רואים אותך. המצלמה שלי...
אולי נתחלף לשמחת הצופים.
יאללה, אחרי שסגרת את הזקן כל כך יפה, הברקת את הפדחת, יאללה.
כן, אז פרלמנט הנדלן, תוכנית הנדלן של רדיו סול, כאן אצלנו באולפן, דרור בוקצ'ין. אנחנו מארחים היום את רויטל יוריסט וינקי אפרוני. ברוכים הבאים לרדיו סול.
ברוכים הנמצאים.
ריקו לא יהיה איתנו כנראה על הקו, אולי בהמשך הוא יהיה, אנחנו גם בשידור חי בפייסבוק, אז אני תכף שנייה תוך כדי מתאג אתכם.
בדיוק, ונשלח קצת לינקים להזנה.
כן, כן, וזה, ו... מי הם עורכי הדין שהגיעו עד הלום לפה?
אז ladies first.
טוב, אז אנחנו משרד עורכי דין יורי סטפוני, שמייצג דיירים כבר למעלה מ-15 שנה, ותק של 20 שנה במקצוע. תסכים בעיקר בהתחדשות עירונית, פינוי בינוי, תמ"א 38-1 ו-2. זהו, יש לנו מאחורינו קרוב ל-15 בניינים שנמסרו, עוד קרוב ל-20 בניינים שנמצאים בתהליכים של היתרי בנייה וחתימות חוזים, ומשתדלים לעשות כמה שיותר.
יפה. רגע, אופר ה...
כן, כן, הנה, הנה, כן, הכל בסדר.
100%, אז אם אנחנו מבינים נכון, בתחום, אתם ספציים בתחום הנדל"ן, ועוד בתוך זה יש לכם תחום התמחות משני?
כן, המשרד הוא משרד בוטיק שמתעסק אך ורק בעולם הנדל"ן, תוך התמחות והתמקדות בייצוג דיירים בפרויקטים בהתחדשות עירונית. הבחירה שלנו לייצג דיירים בלבד היא בחירה ברורה ומושכלת מראש, מתוך נקודת הנחה ש... הבריכה של ההתחדשות עירונית היא בסופו של דבר לא כזאת גדולה. עורך דין שמייצג פעם אחת יזם ופעם אחת דיירים, הסיכוי בוא נגיד לפתח לדברים שהם פחות קשרים הוא גדול, ואנחנו תמיד בוחרים להיות בצד של הייצוג הדיירים ולא בצד של ייצוג היזמים, ואנחנו חושבים שיש לזה אפקט מאוד מאוד משמעותי.
אנחנו ערכנו פה הרבה עורכי דין שבאמת לקחו לזה צד והדגישו את הרגישות שלא להימצא באיזשהו שלב עתידי במצב של ניגוד עניינים כזה או אחר או חשש כזה או אחר, וגם אני זוכר שלשכת עורכי הדין נתנה לזה איזושהי התייחסות.
כן, יש איזשהו נקרא לזה קטע הוראות מנחות, או לפחות האג'נדה של הלשכה.
ועדת האתיקה.
כן, שהוציאה איזשהו מסמך הבנות, מסמך מנחה.
זה מסמך שאומר בעצם ממה הדיירים צריכים, למה הם צריכים לשים לב, ממה הם צריכים להיזהר. אחד מהתנאים שם אומר, ולשם הכיוון הולך גם שעורכי דין בסופו של דבר יצטרכו לבחור בין לייצג דיירים לבין לייצג יזם, כדי שלא באמת ייווצר מצב של ניגוד אינטרסים.
אז יש לנו הזדמנות עכשיו לשאול אתכם את כל השאלות שצריכות לעניין
רגע, דיירים. רגע, אותי רגע דווקא מעניין משהו אחר, קצת על המשרד. איך התחברתם בכלל? וואו. פתאום קמים בוקר יום אחד, זה מאוד מאוד קשה, אני רואה, מאוד מאוד קשה למצוא שותפים. לשרון לקח המון המון זמן למצוא את דרור. בתור שותף, למרות שהם...
בגיל 14 מצא אותי.
לא, שותף למשפחה, אבל שותף עסקי לקח לה המון זמן להשתכנע.
כן,
זה לא פשוט. איך נוצר החיבור?
יש משפט שאומר שאם שותפים היה דבר טוב, אז גם לאלוהים היה אחד. אבל זה לכל כלל, יש יוצא מן הכלל. ואנחנו בפירוש יוצא מן הכלל. אני ורויטל מכירים כבר מעל 20 שנה. אנחנו הכרנו במסגרת מקצועית אחרת.
לא, דווקא לא.
במסגרת מקצועית אחרת, ואנחנו ידענו שמתישהו הדרכים ייפגשו, שנעשה דברים ביחד, ומאז אנחנו, כמה? אנחנו כבר...
עוד מעט 6 שנים שותפים.
כן, עוד 6 שנים במשרד. חברים, אנחנו כבר מעל 20 שנה.
וואו, מגניב. זה טוב לדעת שיש חבר טוב שבסוף הוא נהפך להיות שותף, ואני חושב שבסוף, שעל זה מתבססת השותפות, על החברות ולא על העסקים.
על האמון, משמעית. על האמון.
ברגע שיש משמעית. חברות ויש אמון, כן. מפה הכל בסדר. אין...
נכון.
נהדר.
אפשר להתחיל קצת לשאול קצת דברים ביזנס. שמטרידים אותנו. אנחנו בניין ישן בתל אביב, אנחנו 6 או 8 דיירים, אבל יש לנו איזושהי היסטוריה שאנחנו מושכים הרבה זמן, שבעצם הבעלות על הקרקע היא על שם חברה שנקרא לה רחוב רוטשילד 108. רוטשילד 108 בעם אפילו, זו חברה שהסבא של הסבא של סבא שלי היה הבעלים הראשון שלה, ומאז אנחנו הנינים של הנכדים קיבלנו את הדירות, רוצים לעשות תמה.
רגע.
יש עם זה בעיה?
כעיקרון, אני עכשיו אעשה את השאלה, יורד לעצמי בשתי הרגליים. כעיקרון נכס, אמור להיות רשום בטאבו, גוש חלקה, תת חלקה, על שם סבא שלי לצורך העניין.
אבל לא רשום סבא שלך, יש חוכר. יש בעלות של חברת גוש חלקה.
מה זה חברת גוש חלקה? אני מכיר חברות...
חברה.
חברה עמו שהוא בנב לצורך העניין.
ומתחת לבעלות יש חוכרים.
אבל למה זה טוב? למה לא...
למה זה טוב?
אני מכיר את זה מהעולם שלי בתור...
בוא נלך ל-1940.
רגע, אני מכיר את זה מהעולם שלי בתור, יש חברות משקנות, מה שנקרא, קניתי מקבלן, חברה משקנת.
מפה זה מתחיל, לא, אבל מפה זה מתחיל.
זה לא מתחיל ככה.
אז בואו תעשו לנו סדר, מה זה חברת גוש חלקה, שאני חושב שזה... אף פעם לא נגענו כאן בתוכנית פה, בשש שנים, לדעתי.
בוא נראה.
בערך מאז, קצת לפני קום המדינה, עד שנות ה-50, 60 ואפילו 70, יש בניינים שמי שקנה את הקרקע היו הבעלים. שקנו את הדירות עצמם. הם לא נרשמים, כמו שאתה מכיר, כגוש חלקה ותת חלקה, זה נקרא צו בית משותף, אלא הם רשומים במושה, זאת אומרת, רשומים כולם ביחד, כשהבעלות רשומה על שם החברה, שהיא חברה שבעלי המניות הראשונים שלה היו הדיירים הראשונים שקנו את הבניין, והם בעצם נותנים חכירה, בדיוק כמו שהמינהל נותן חכירה היום למי שקונה, נותנים חכירה לדורי דורות.
כלומר, באו קבוצה של 6 דיירים, בשנות ה-40, אמרו,
דיירים או משקיעים,
בוא נפתח חברה.
בדרך כלל משיקולי מס.
שתקנה את הזכויות.
נכון.
בבניין.
בבניין. מאוד מאוד דומה לאותו יזם בנתניה, שקונה את הזכויות של הקרקע בשביל לבנות גורד שחקים של 30 קומות.
נקים 6 דירות, ולכל אחד מאיתנו, לא רק שתהיה לו דירה, יהיה לו גם שישית בחלק של החברה.
שישית בחלק
שישית
של החברה.
מניות.
יש את
ה... שאם החברה הזאת תרוויח, בוא נניח, ינפיקו אותה.
לא, לא, זה לא דיברו על זה. זה
לא חשבו על זה.
בעיקר משיקולי מס.
אוקיי, ואז למעשה...
וזה היה שנים, זה עבד ככה.
הבעלות על הקרקע, סליחה שאני...
כן,
מנסה להבין זה בשפה הכי פשוטה שלי. הבעלות על הקרקע זה אותה חברה, משה ובניו בעם, לצורך העניין, והם עשו סחירויות משני חכירות... למישהו
לדורי
אחר, דורות. לדורי דורות, לבניו של משה לצורך העניין.
נכון.
כמו ברשות או...
כמו המינהל. לא? כמו שהמינהל עושה.
כמו שהמינהל.
המינהל מחזיק בקרקע ונותן חכירות למי שבעצם רוצה לקנות דירה. עכשיו, אם זה היה נשאר ככה, ובאמת כל פעם שהיו מוכרים דירה, היו משנים את הרישום של בעלי המניות...
כמו
היה...
שהיה בתחילת השנים הראשונות.
נכון.
אבל...
היה הרבה יותר קל. מה שקרה זה שאנשים לא המשיכו את זה, דיירים התחלפו, נפטרו, דירות נמכרו, והיום יש מצב שבעלי החברה המקוריים בכלל לא בחיים, או שהם לא בעלי הדירות יותר.
או שפזורים בעולם גם.
יפה. והגענו לנושא של התאמה.
רגע, עכשיו... והחברה בכלל היא חברה שהיא לא מדווחת.
שהיא נחשבת חברה מפרת חוק.
כן. ועכשיו אנחנו רוצים לעשות תאמה.
עזוב תאמה, אתה רוצה לקנות דירה רגילה?
נכון.
אין בעיה. לקנות דירה רגילה זאת לא הבעיה.
כן, אבל זה עדיין כאב ראש,
נכון.
מן הסתם.
ואז אתה רוצה... אבל זה יותר פשוט.
אוקיי, ואז אנחנו רוצים לעשות תאמה.
ואז עולה השאלה, למי שייכות את הזכויות של התאמה? לבעלי הקרקע, שזה החברה.
המקוריים, או אלה שעשו חכירה.
או לחוכרים, כי החוכר לא חייב להיות בעל המניות שרשום בחברה. הוא יכול להיות מישהו שהוא לא, הזהות היא לא דומה.
ויכול להיות שיש מישהו או מישהי בכלל שחושבת שיש לה זכויות על הגג או על התאמה או מה שזה לא יהיה, מעבר לשאר הדיירים.
כי היא מחזיקה באחוז מניות יותר גבוה משאר בעלי המניות.
לדוגמה.
הרציונל בכל הסיפור הזה של חברות גוש וחלקה בעצם התחיל גם מתוך המקום של חברה משכנת, שיהיה יותר קל שחברה אחת תסדיר את כל הרישום, ולבסוף המטרה הייתה להוציא את החברות ולרשום את הבעלים שקנו בטאבו, אבל... זה היה בשנות ה...
30, 40, 50, 60.
כן, והרבה בעלי זכויות, כמו שרויטל אמרה, נפטרו, וזה פשוט, יש המון המון בניינים, שהצורת רישום שלהם נכון להיום, היא בבעלות גוש וחלקה, ותחתיה יש את האחוזים, או של החכירה של הבעלים. ופה זה בעצם יוצר שתי בעיות. אחת, אתה צריך בעצם כל פעם את החברה, שתחתום, שתאשר, כי היא הבעלים שרשומה, ושתיים, ברוב המקרים אין הרבה פעמים, אין קורלציה בין מי שרשום בפועל למי שקנה, למי שהעביר, וזה יוצר סלמה.
טוב, אז רגע, הבנו את הבעיה. עכשיו מה הפתרון?
בית המשפט המחוזי בירושלים הוציא פסק דין לא מזמן, שקובע שהזכויות מכוח תמ"א 38 שייכות לחוכרים ולא לבעלי הקרקע. זאת אומרת שהחברה לא יכולה היום לבוא ולהגיד, אני בעלת הזכויות העתידיות שהחוק מקנה לי מכוח התאמה, ולכן אני זו שרק אני יכולה ליהנות מזה, אלא כל הדיירים בבניין, בדיוק כמו בבניין משותף שרשום כגוש חלקה ותת חלקה, זכאים, הם בעלי הזכויות מכוח תמ"א 38.
זה בעצם פתר את המחלוקת בין הבעלי מניות שהיו בדירה, שאמרו סליחה רגע הזכויות שלנו, לבין אלה שבאמת החזיקו בקרקע בזכויות החכירה.
האם צריך לדאוג שהחברה תאשר או משהו כזה?
לא. לחברה אין לה סיי. זאת אומרת, אם זה, אם זו הפסיקה okay. וזה...
עכשיו את רוצה לעשות תמה, ואני רוצה לקנות דירה חדשה בבניין. את רוצה להכניס אותי לכל הבוכלטריה הזאת משנות 1930 ו-40? אין סיכוי שאני אקנה.
לא, מה שעושים זה קודם כל מפרקים את החברה. במהלך כל התהליך של התמה, מפרקים את החברה הזאת ורושמים אותה ורושמים את הבניין בצו בית משותף רגיל. בלי בעלות של חברה, בלי בעלי מניות, בלי אחוזים.
בשביל גם לאפשר אחוז. ליזם בכלל לעשות את המהלך הזה.
בלי זה היזם לא יוכל לפעול, כי הוא צריך ליצור תת חלקה. כדי ליצור תת חלקה, הוא צריך שיהיה לו איפה. כשזה רשום במושה, אין לך אפשרות ליצור תת חלקה.
האם יש פה שיקולי מיסים כאלה ואחרים שצריכים להיות מודעים אליהם?
מבחינתו של מי?
של כל המעורבים במהלך הזה, יזם, בעלי קרקע, בעל החברה עצמה, חוכרים.
אם הם יפרקו את הדירה, מה שנקרא, לא במסגרת, את החברה, לא במסגרת הליך של התמ"א, יש פה סוג של, בעצם של מכירת, של מכירה לחוכרים, וייתכן ויש פה חיוב במס. אבל כשעושים את זה, אגב, עושים פירוק, אגב, עסקת תמ"א 38, אין מס לא לדיירים, וגם ליזם לא, כי יש לו פטור.
זאת אומרת שאם אני קורא אותך בין השורות, את אומרת, אם אתם חברת גוש חלקה ויש לכם רצון, ויש לכם אפשרות לעשות תמה, ואתם מושכים את הזמן, כשתרצו לפרק את החברה, אז...
יש סיכוי גדול שתחויבו במס.
ואם לא, ורצוי ומומלץ שתנצלו את פרק התמה לסיפור הזה?
כן.
לעשות את הפירוק אגב התמה.
כן.
ואז גם אתה משית את כל העלויות על היזם.
טוב, אז הנה, יש עלויות על היזם.
תמיד יש עלויות על היזם.
זה מורכב סיפור כזה של פירוק?
לא.
אוקיי. נמשיך לאותה חברה, או לאותו אזור, שנניח והם נמצאים עכשיו ברובע 3 בתל אביב, והם טוענים ש... התמה עוד מעט מסתיימת, ולכן אין טעם להזדרז, כי בכל מקרה יהיה משהו אחר אחרי שהתמה תמות או תיפרד מאיתנו. האם לכם, מהניסיון שלכם, יש איזושהי הוויה מסוימת?
באופן עקרוני, כשתסתיים התמה, מה שיקרה בעיקר בתל אביב, דיירים שירצו למכור דירות בבניינים שיכלו לעשות תמה ולא עשו תמה, יחויבו בתלי השבחה מאוד מאוד גבוהים.
מה מסתתר מאחורי זה?
חיות של העירייה. תל השבחה זה מס שמשולם לרשות המקומית.
בין אם מימשת את הזכויות?
אוקיי, זה אומר, אומר, מה שאת אומרת זה, העירייה אומרת למוכרי דירות בתום תקופת התמה, נתתי לכם זכויות שלא מימשתם אותם.
נכון.
ועדיין הזכויות הם שלכם, וזה שלא מימשתם, זה בסדר, אתם עדיין מוכרים את הדירה עם הזכויות, ולכן לי יש חלק בזכויות, בואו נריב על מה שווי הזכויות, חצי מזה שלי.
לצורך העניין, כמו שתמיד יש את השלט הזה, אני אמרתי את זה לא פעם, בואו נמכור, בואו בשביל להעלות ערך של דירה, מספיק לשים שלט, כאן יבנה תמה. ואז ישר מקפיצים ב-200-300 אלף שקל, אז זה אותם זכויות כאילו שלא מימשו.
זה נכון, כי יכולת למכור את הדירה בעצם, יכולת לנצל זכויות בנייה שלא ניצלת. כמו שיש לך זכויות בנייה היום על גג, לבנות 40 מטר, לא ניצלת אותם, כשתבוא למכור...
אתה מספר הבדל. לכולם, אפשר לבנות אפשר. על הגג.
נכון, נכון. העלית את... מהאמירה שלך, אפשר לבנות על הגג, הכנסת לתוך מחיר המחירה שאתה מבקש, את הערך הזה. העירייה אומרת, נכון, אבל הערך הזה מתחלק חצי לך וחצי לי. כי זה תל ההשבחה.
כן. ובעיריית תל אביב הם גבוהים מאוד.
בגלל ששווי הזכויות הוא מאוד גבוה.
בגלל שווי הנכסים, בדיוק.
טוב, זה מביא אותנו לשיחה עם משפחה, עם השמיים שהיינו לפני 3 שבועות.
נכון, נכון.
שהם דיברו על כל הנושאים של...
בוגין, נחמה בוגין.
לא, לא, לא. זה צמד שמיים צעיר, אני... דודי, דדי...
דדי ו...
לא חשוב. אנחנו היום ממוקדים ביורי סטפרוני, עורכי הדין יורי סטפרוני. שמה שבאמת נאמר זה שכיום יש עדיין דרישה מצד עיריית תל אביב, גם למי שמוכר היום, להיטל השבחה אם לא ממשת את הזכויות, רק שיש כרגע ויכוח, האם הזכויות שהעירייה מבקשת הם, יקוע, הם היו לפני התאמה או אחרי התאמה, אבל אין ספק שבתום התאמה יהיה יותר קשה לבקש את הפטור.
בתום התאמה לא יהיה לך את הפטור של התאמה. כן. התאמה היום נותנת ליזם פטור מתל השבחה.
בתום התאמה, הקבלן הסתלק.
מה שניסיתי לומר...
בתום התאמה, הקבלן המשך לפרויקט הבא, הוא סיימת, הוא העביר את כל הזכויות, העביר את הכל.
אבל הוא משלם את היטל השבחה.
כן, אבל...
הוא קבל עליו פטור.
כן, אבל הוא... אבל בתום התאמה, אם אני... מה שאתה אמרת שהזכויות...
לא, יש עיריית תל אביב, במסגרת תל אביב 5,000, תוכנית הרובעים, היא נתנה זכויות. היה ויכוח, ועדיין לא מתקיים, האם הזכויות הן מכוח התאמה או מכוח התוכנית, ולכן כשהיום מבקשים לקבל פטור, העירייה משיטה היטל השבחה, מסתבר שחלק מהשמאים, כולל אלה שהזכרתם, יודעים להוציא איזשהו פטור.
הייתה לנו דירה כזאת.
להפחית עלויות.
הייתה לנו דירה ברובע, לא זוכרת איזה רובע זה היה.
בביירון, לא?
כן, דירת גג, נכון? דירת גג. כן. שקיבלנו היטל השבחה של מאות אלפים.
400.
על בניין, אבל שיש לו אמנם זכויות מתאמה, אבל הוא לא יכול לעבור תאמה.
הוא לא יכול מבחינת איך שהבניין בנוי. כן. פשוט לא יכול. ועדיין חויבו שם בהיטלי השבחה על מכוח זכויות תאמה.
זכויות תאמה, הזכויות תאמה לא הולכות פר בניין, לא? או שזה פר כל האזור?
פר תוכנית.
פר תוכנית, כלומר, תוכנית שאנחנו מדברים על תוכנית, זה למעשה כל הרחוב, כל הגוש, כל השכונה, לא מעניין אותם אם זה צריף או אם זה מקלט לצורך העניין.
או אם הבניין מתאים או לא.
רגע, ינקי, אז אתה מקפיץ לי פה שאלה. אנחנו דיירים שרוצים לעשות תאמה, ואנחנו מבינים שאם לא נעשה תאמה, אתם אומרים, ייפול עלינו היטל השבחה. ויש דיירים שבאים ואומרים, זה לא מעניין אותנו. אנחנו לא רוצים לעשות תאמה. ואיך אני מתייחס לזה? בוא נהיה, בעצם ההתנגדות שלהם, הם מוצאים אותי עם נזק של, אתם אומרים, מאות אלפי שקלים.
כן, האמת שבצורה כזו או אחרת, כן. בשביל זה החוק מדבר על רוב נדרש. שברגע שמגיעים אליו אפשר, מה שנקרא, להתמודד מול הסרבנים בהליך משפטי מוסדר. אני חושב שהדבר הראשון שצריך להבין ולברר זה מה מהות הסירוב, מאיפה הוא נובע. עולם הדיירים הסרבנים הוא מאוד מאוד מעניין. הוא מחולק לפרך 4 או 5 סוגים. יש את הסרבנים שברגע שאתה נוגע להם בגבינה, גמרנו. לא מתאים להם, לא מתאים להם שינויים, וזה לא מעניין כסף, וזה לא מעניין השבחה. פשוט זה מפחיד אותם, החוסר ודאות. ודווקא הסוג סרבנים האלה הוא יותר קל לשכנוע. מכיוון שה...
שחלטנים אתה מתכוון? להסביר להם, להראות להם?
לגעת בדיוק במקומות שהם הם חוששים. נקרא לשבור התנגדויות. ואנשים, כשהם לא מבינים משהו, הכי קל זה להגיד לא. אבל אם יושבים ויורדים איתם לפרטים ומפרקים מה שנקרא את הדבר...
זה בדיוק המפגש של שבוע שעבר.
כן, אבל אתם שאתם מייצגים את הדיירים, אתם גם מייצגים בערך את אותם סרבנים?
מה שקרה, בתחילת התהליך כן. זאת אומרת, בעצם גם עד סופו, אלא שמגיעה נקודה שאותו דייר סרבן מחליט אם הוא מצטרף לעונייה, להפלגה, או שלא. ברגע שהוא מחליט שלא, הוא בעצם יוצא מהידיים שלנו, כי החובת הייצוג היא כלפי כל הדיירים שבעניין. מי שפועל מול הדייר הסרבן זה בעצם עורך הדין של היזם, זה לא אנחנו. ההתנהלות היא מולנו, אבל... התביעה, מה שנקרא, לצורך העניין, תביעה של דייר סרבן, היא היזם.
אתם בשלב הראשון תנסו לשבת עם הדייר הסרבן, ולהסביר לו את היתרונות, עוד פעם, בהנחה שיש יתרונות, לא תמכרו לו חלומות. בהנחה שיש יתרונות, תנסו להסביר ולהבין את המניעים שלו, ואולי גם נניח זה בן אדם בן 80, שקשה לו עכשיו לזוז מהבית, אולי תנסו לעשות סוג של גישור מול היזם?
בהחלט, ולדיירים שבגיל המבוגר יש פתרונות בחוק. הרבה פעמים דיירים לא מודעים לזכויות שלהם בחוק.
אז יש לנו 3 סוגים שאני רוצה שתמיד נזכור. יש לנו תאמה 1, יש לנו תאמה 2, יש לנו פינוי-בינוי.
נכון.
בסדר? בחוק של פינוי-בינוי, אכן יש התייחסות לדיירים גיל מסוים, האם זה גם בתמה?
מה שאנחנו עושים זה כשיש דיירים בתמה אחד, כשאתה הולך לעשות חיזוק ותוספת ויש לך דייר מבוגר, אנחנו דואגים שהיזם יתחשב בצרכים של אותו דייר, בין אם צריך לפנות אותו כי יש לו בעיות רפואיות או בעיות מגבלה או נכות מסוימת שהוא לא יכול לגור שם מהלך הבנייה.
אבל אומר הדייר, אני לא רוצה. אני רוצה...
ברגע שאתה מגיע, הייתי אומר לך, לא רוצה. ברגע שאתה מגיע את עולם פקחת, זה משהו שלא יכול, לא עובר מפקחת. אין לא רוצה.
כן.
לא רוצה למה? לא רוצה כי לא מפנים אותי? אוקיי, אם היזם מסכים לפנות אותו. אז קיבלת מה שאתה רוצה.
כי אני בגילי לא רוצה את השינויים האלה, ואני לא יודע... אני דייר עיוור. אני דייר עיוור. אני לא יודע להתרגל למקומות אחרים בגיל 80.
עזוב, אתה סיעודי.
כמה יש לי עוד לחיות? כמה יש לי עוד לחיות?
אז לא, בן אדם שהוא סיעודי.
תראה, לדיירים
בגיל. סיעודי זה הכי פשוט.
לא, למה? אתה יודע מה? בן אדם שיש לו חרדות, שיש לו בעיות נפשיות. יש לו חרדות. הוא רוצה, רגיל, לבית שלו, לא יכולים להזיז אותו.
הוא טוען שהוא לא יכול להביא.
זה לא אילה. זה לא אילה.
כאילו אני...
בפינוי-בינוי יש להם באמת את האופציה שהיזם יכול לתת להם, יכול לתת להם א', דיור מוגן, לקחת את הדירה שלהם, לחפש להם ולתת להם את האפשרות ללכת לדיור מוגן. למכור להם את הדירה ולתת להם לקנות דירה חדשה במועד הפינוי, או לקנות שתי דירות במחיר של דירה חדשה אחת. ואז בעצם הוא חוסך לו את כל התהליך של הבנייה.
לעבור פעמיים.
ולעבור דירה, ואז לחזור לדירה שלו. מוציא אותו פעם אחת, קונה דירה חדשה במחיר של הדירה שהוא יקבל. אין לו את כל הבלגן. אז אם הוא עיוור, הוא יהיה עיוור בדירה הזאת.
את אומרת, הוא יכול, הוא מקבל כאילו מהיזם, נניח הדירה שלו שאמור לקבל שווה 2 מיליון שקלים, נותן לו היזם 2 מיליון שקלים, אומר, בוא תקנה דירה ב2 מיליון שקלים במקום אחר בכלל, בחולון.
To make a long story short, אבל כן, יש לו את האופציה לקנות עבורו דירה באותו שווי, פשוט חדשה, על מנת לחסוך את כל המעבר הכפול הזה.
וואלה, שווה.
אתם, לא, זה אחד ואחד. מתמטיקה של אחד ואחד.
לא, אני חושב שבסופו של דבר, באמת, אתה מסתכל כל הדברים האלה, ובסופו של דבר אנחנו, אתה יודע, אמרתי את זה השבוע למישהי, אחת הבעיות שלנו, של היהודים, שאנחנו, יהודי אחד זה 100 דעות, היא נוצריה, אמרתי לה את זה, אני מרשה לעצמי להגיד את זה. ואני חושב שבסופו של דבר, שיש כל כך הרבה בעיות, כי אנחנו עם של בעיות, אנחנו תמיד נמצא את הבעיות הנוספות והנוספות והנוספות, וכאן יש המון המון פתרונות מאוד יצירתיים ומאוד הגיוניים גם בסוף.
כן, לפחות החוק משתדל לתת את המענה ואת הפתרונות. יש גם דיבור להוריד את אחוז ההסכמה בפרויקטים של פינוי-בינוי, מה שהיום עומד על 80%.
נכון.
להוריד ל-67%, כמו בפרויקטים בהתחדשות עירונית. אני לא בטוח אם זה יקדם יותר מהר פרויקטים, אבל זה כן יכניס יותר יזמים לסיפור, שידעו לעבוד עם רוב יותר נמוך, כדי מה שקרה להיכנס להליכי תכנון, ובכלל למסע ומתן מול הרשויות המקומיות.
התחלת לגעת קודם במתנגדים, ואמרת, יש סוג אחד של מתנגד, של אלה שחוששים ופוחדים, ובעיקר אתה אומר, זה חוסר ידיעה, וצריך, אתה אומר, לשבת איתם, לנסות להגיע להיפגש איתם, למרות שהם לא רוצים להיפגש, והם לא רוצים כלום, ואל תבוא איתי, ואל תזה, ואל תפריד אותי, ואני לא רוצה זה, ואני רוצה למות פה, ואל תפסיקו לי, ואל זה. אז זה היה סוג אחד שאתה אומר, פתיר?
פתיר.
איך?
שיחות, שיחות. תשמע, נורא חשוב כמה הם באים עם אוזן חפצה, נקרא לזה. כשמישהו מסרב לדבר איתך ולא עונה לטלפון, הידיים די כבולות, אבל אנחנו קודם כל אנשים, עוד לפני שאנחנו עורכי דין. אנחנו מנסים לגעת בפן הזה, לדבר עם אנשים להיגיון. סוג נוסף של סרבנים, שהם דרך אגב היותר רבים, זה אלה ש... אני אגדיר את זה ככה, בארוחות שישי הם שומעים סיפורים על פרויקטים, ואז הם לוקחים את זה איתם מעלה. אז השכן שלי קיבל 25 מטר תוספת, וגיסי קיבל עוד 5 קומות למעלה, וכהנה וכהנה.
אני דרך אגב, אפרופו...
או להפך, אלה...
רגע, הסוג שאתה מדבר עליו זה הסוג הבא.
דרך אגב, אני בגלל זה אומר, עסקים אסור לעשות ביום רביעי חמישי. כי הם הולכים חושבים על זה בבית.
זה בעיה.
ואז הם נפגשים עם כל היועצים הטובים.
יום ראשון מתחיל שצף של טלפונים. את שומעת, דיברנו עם השכן שלנו, אבל למה הוא מקבל 25 מטר ואני רק 10? או למה אני לא מקבל כלום והוא מקבל יותר? בדרך כלל.
אוקיי. עסקים זה מראשון עד שלישי.
בדיוק.
ודווקא אלה הסרבנים היותר קשים, כי...
הם בתחושה שעובדים עליהם.
בדיוק. הם בתחושה שעובדים עליהם, שבאים לעקוץ אותם, שלא נותנים להם את כל מה שמגיע להם, וכשמישהו יושב איתך למסע ומתן, בשולחן, מה שקרה בשיחה, ויש לו את ההרגשה שלקחו לו ושתו לו, הוא כל הזמן...
אני יכול לספר לך מההתנסות הקצרה שלי, זה שהאוכלוסייה הזאת זה גם אלה, הרי אתה אומר, תמה כבר 15 שנה, ציינתם שאתם עוסקים בזה. אז סביר להניח שבמשך 15 שנה האחרונות, הם כבר קיבלו איזה הצעה אחת או שתיים.
נכון.
ואז אתה בא, ואיך אמרה קודם רויטל, והיא אפילו לא מציעה להם כלום, כי אתה לא יכול להציע להם כלום. והוא אומר לך, מה אתה, תגיד, אתה עושה צחוק? היה פה לפני 3 שנים יזם, אתה יודע מה הציע לנו?
כן.
אבל מה קרה בזמן הזה? התחלנו.
לא, זה השכן לא רצה. הם כבר הציעו לנו הרבה 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 יותר ממה שאתה יכול להציע.
אם הם היו לוקחים את זה אז, הם היו מקבלים את זה, באמת.
יכול להיות.
היום הם כבר לא יכולים לקבל את זה. היום 25 מטר אתה כמעט ולא יכול לקבל. רוב הרשויות הורידו את זה ל-12 מטר. אז אם פעם יכולת להוסיף לדירה שלך עוד 2 חדרים, היום אתה כבר לא יכול.
ויש דבר נוסף. ויש את המקצועיות שעברו גם הצד השני, הצד של הקבלנים והיזמים, שבהתחלה באו עם המספר הזה של ה-25 מטר של ממד ומרפסת, ולאט לאט הבינו שלא כל את מה שאפשר להבטיח, אפשר גם לממש.
בדיוק ככה.
רואה מלא שלטים בדרך של חברות שכבר כמה שנים עומד שם שלט ולא קרה שם כלום.
וזה עוד יותר, אני חוזר לדיירים של יאקי, שהם נכוו. הם אלה שלא מאמינים, עוד יותר מתקשים בלהאמין, כי כבר קיבלו במרכאות הצעות טובות יותר, ואז מחסום האמון שלהם מול מי שהם מדברים הוא מאוד מאוד גבוה.
אז לא, אני חושב שההצעות של ההצעות הטובות יותר, תראה, מה שהחוסר מידע שיש לאותם סרבנים מהסוג הזה, זה שזה לא תלוי ביזם. יש מדיניות של הרשות המקומית, והיא מתווה אותה. היזם מבחינתו הוא תמיד בווין-ווין. אם הוא מוסיף לדיירים 25, הוא מקבל דירות טיפוסיות גדולות ב-25. זאת אומרת, אין לו מבחינתו מה הוא מוסיף לדיירים, הוא גם זוכה לעצמו. העניין הוא שהרשות, כשהיא עושה מתחם, היא רוצה לשפר את האיכות חיים. היא רוצה גנים, היא רוצה ירוק, היא רוצה ספסלים, היא רוצה ארנונה ממסחר.
ועשויה וזה, גם לשנות את המדיניות במהלך השנים.
ועשויה לשנות תוך כדי. וזה בא על חשבון גם היזם וגם הדיירים. פרויקט טוב יוצא, מתחיל ויוצא, כשהיזם והדיירים מבינים, מרגישים ומתנהלים כאילו הם באותו צד, ולא אחד מול השני. וזה מפתח בעצם לזרימה נכונה של פרויקט. עכשיו אני אגע עוד טיפה בדיירים שאתה דיברת עליהם. ויש את אלה ששומעים את הסיפורי תופת על פרויקטים שנתקעו, על יזמים שנעלמו, על מרפסות שנותרו ללא מעקות כשגרים בהם בתוך הדירות. התקשורת...
או יזם שפשט, קבלן שפשט.
או יזם שפשט רגל ונעלם. אז ככה, התקשורת או מה שאנחנו רואים בטלוויזיה מראה לנו את הדברים בעצם המעניינים, כי אם אנחנו נראה כתבה על בניין שהתחיל והסתיים...
לא מעניין.
זה לא מעניין.
זה לא סקסים.
מה שקורה, אדם נשך כלב.
בדיוק. כזה. ואז מה שקורה זה שצובעים בצהוב את כל הבעייתיות, הסכנות והפרויקטים שתקועים והצרות שאנשים עוברים. אז לא הכל כזה, ועל כל פרויקט שנתקע יש...
עשרות אם לא מאות.
עשרות אם לא מאות פרויקטים שהושלמו, ופה מאוד מאוד חשוב כשמתחילים את התהליך להתחיל אותו כמו שצריך, כי עץ שאתה שותל אותו עקום הוא גדל עקום. ואני מדבר על בחירת בעלי המקצוע נכונה, לא להביא בן משפחה שעורך דין או גיס או חתן או קלה שעובדת ויודעת ושמה. חשוב להביא בעלי מקצוע שמבינים בתחום ולא כאלה שמתעסקים בעל הדרך. וככל שדיירים משכילים לעשות את הבחירות האלה מהיום הראשון, הסיכוי להיתקע עם פרויקט הוא הולך וקטן, שלא לומר לא קורה.
אנחנו מייצגים מאות דיירים. מאות, באמת מאות. יש לנו שני פרויקטים תקועים לאחרונה. יזם פשט רגל פעם אחת, הבניין נמכר מהחברה הראשונה ליזם שפשט רגל. זה לא סוף העולם. הפרויקט הזה יצא בסוף.
בסוף יגיע יזם שירצה להיכנס לנעלי אותו פושט רגל, ולקחת
אם יש שם היגיון כלכלי.
ברור, ברור.
ומה אתה עושה כשאין לך היגיון כלכלי? ואז הדיירים קבועים באמצע עבודות. זה לא בעיה. תמיד יש משהו.
זה בעיה שהיא פתירה, את אומרת.
מה זה? בעיה פתירה. אתה משנה את התנאים של החוזה.
כן, מישהו צריך לוותר.
שמייצג דיירי, הוא מלווה אותם מתחילת הדרך.
את האמת שאני חושב על זה, את יודעת, פתאום מסתכלים על דיירים, אומרים, אוקיי, קבלן פשט רגל, צריכים דיירים ברמת היגיון. אני מעורב באיזשהו פרויקט של תאמה, ואנחנו כרגע באיחור של כמעט שנה מהמסירה, ויש לנו עוד שנה עד שהוא יסיים. ואנחנו יכולים עכשיו לשבת ולהגיד לקבלן, אנחנו רוצים את הסחירויות שאתה אמור לתת לנו כל חודש וחודשו, ומבינים, והפרויקט הזה הוא פרויקט בעייתי, מבחינת, אחרי שהוא התחיל חפירות, הוא גילה שהיה כל שם, זה חול ים בערך במרכז הרצליה. כל מיני דברים שהוא מסכן, עכשיו אני יכול לבוא ולמוד רגל, אז הוא יפשוט רגל, הוא ייעלם, במה אני אשאר? בכלום. אז אני צריך לדעת שאני, אוקיי, אני מתגמש איתו, ואני מוותר לו על,
נכון.
על חוסר נוחות, נכון שהוא, איך אמרה את זה, עורך הדין, שאחת הדיירות היא עורך הדין לנדלן. היא אמרה, אנחנו שכרנו את שירותיך לשפר לנו את הדירה. זה לא שאתה אמור להרוויח מאיתנו. כלומר, להסתכל על זה הפוך,
כן.
וזה ראייה מאוד נכונה. היא אומרת, אנחנו במקום לשלם לך בשקלים, שמלים לך באחוזי זכויות.
זכויות בנייה, נכון.
אתה נגעת, אני חושב, במשפט המפתח, זה הנקודת הסתכלות. אני חושב שהתגובה הנפוצה ביותר, תקני אותי אם אני טועה, יש בניינים, רוב רובם של הבניינים, לפחות שאלה שעומדים בקריטריונים של התאמה, לחלק מהדיירים יש חניות, ולחלק מהדיירים אין חניות. ואז מגיע יזם ונותן הצעה, במסגרת ההצעה הוא בסוף התהליך משאיר את כולם, את כל הדיירים עם חניה. אלה שהייתה להם, ואלה שאין להם. ואז באה השאלה שלה, איזה פיצוי אני מקבל, על זה שכשנכנסתי לפרויקט הייתי עם חנייה, והשכן שלי היה בלי, ובסוף הפרויקט שנינו עם חניות. אין לו שום התנגדות לקומה, למה שמקעי. הוא מפריע לו שהשכן שלו השתווה אליו. וזו ההתנגדות, אלה ההתנגדויות הנפוצות ביותר. למה הוא קיבל יותר?
זה תמיד הדשא של השכן ירוק יותר.
שדרך אגב, פה אין איזונים ופה אין כלום במקרה כזה.
יש, אתה יכול ליצור איזונים. בפרויקטים של תמ"א 2...
לא, אני מדבר על זה שעכשיו אנחנו שווים, בדוגמה של נתן יאקי.
אתה יוצר איזון. בפרויקט פינוי-בינוי אין בעיה, הוא לא יכול לקבל אמנם שתי חניות. אבל הוא יכול לעלות עוד קומה מעליו, הוא יכול לקבל זכות לבחור, הוא יכול לקבל מה שנקרא מפרט טכני הרבה יותר גבוה מדייר אחר. יש פתרונות.
מה שאני רוצה לומר זה שהסרבנות הזאת בסופו של יום פשוט מעמיסה עוד על היזם. אין לה שום היגיון.
כן, כי אם היזם בסוף לא יצליח להוביל את העסקה הזאת עם רווח מסוים בשבילו.
כולם יפסידו.
הוא יפסיד, ואז פתאום פרויקט נמצא באמצע. עכשיו תגיד, אם אני יזם שמגיע לפרויקט שהיזם... ההפסד של אותו יזם לפניי, שבאתי לרחוש, כנראה שהדוח אפס היה מאוד מאוד גבולי. כי יזמים יודעים לעשות העסקים. כנראה שהדרישות היו יותר מדי דרישות, אז אני גם לא אכנס לעסקה הזאת אולי.
אני על כל דבר שם שימן שאלה, וגם על המשפט שלך, יזמים כנראה יודעים לעשות עסקים.
אני בתור
בעל נכס, לא סומך על האינטרסנט שיושב מולי, ואני רוצה לבדוק את זה. אני לא שם את ידיי בביטחון כזה או אחר, זה נכון שאם הוא יבוא אליי עם צבר של הוכחות, תראה כמה פרויקטים עשיתי וכמה טוב.
אני אומר שאותו יזם שנכנס לפרויקט, אם הוא פשט רגל בדרך, כנראה הוא פשט הרגל בגלל שהחישובים שלו, הוא חשב X ובפועל היה Y.
כן, אבל יכול להיות שפרויקט אחר הפיל אותו, וזה נגרע לפרויקט.
זה גם נכון, זה גם נכון. אנחנו ניצא לשם 2.5 דקות של שום שיר, מה אתם אומרים?
איך שבא לך?
נעוף על זה.
כן, יאללה, בוא נצא כמה דקות של שיר מתרענן. לא, לא משהו.
היא אמרה אצלי, זה יהיה נחמד, את שריחובסקי של שעה 5, תבוא לבד. אני לא מוצא, אני לא מוצא, התאום שלך לא תבא ערפל, לא צריך להתנצל. חכי לך בשדות, כי כן היא גדולה, עשרה אותי מאשים, אך לחצות אותה זה כמו לחוש בשדה מוקשים. ואני רואה ירח בשדות קצרים בשש ולפני אימה אך בשיער פורמת קשר תאהבי אותי פעם אחת תאהבי אותי פעם שנייה תהי הכל יהיה בסדר שדות קוטנה יש גם שדות יאוש למצוא אותך זה כמו לקצור בשדה נטוש אני מתייאש אני מתייאש אז אני מביט בעיר ומקלל שילכו לעזאזל חכה לך בשדות קצרים בשש רוח נעימה לך בשיער פורמת קשר תאהבי אותי פעם אחת פעם שנייה תהיה הכל יהיה בסדר היא אמרה אצלי נחמד וצ'ניחובסקי ששעה חמש תבוא לבד אני לא מוצא אני לא מוצא התיאור שלך לא תבערפל לא צריך להתנצל חכה לך בשדות
בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, עופר לוין באולפן, דרור בוקצ'ין, מארחים את עורכי הדין ינקי אפרוני ורויטל יוריסט. יוריסט.
בסוף.
מה זה השם הזה יוריסט?
טוב ששאלת.
מה מג'וריסדיקשן? מה מילה שיפוט?
טוב.
שנקרא נולדתי למקצוע.
נולדתי למקצוע.
זה כמו חברנו היקר דניאל הר כסף, שמתעסק בכסף, ונולד ברחוב הקבלן בירושלים.
אני רציתי להציע לדרור להוסיף למד לשם משפחה שלו, ואולי הוא יתעסק
בבוקצ'יל.
בלוקצ'יין.
בלוקצ'יין, לא, לא. אני לא מבין בזה.
הוא לא מוסיף
שום למד. אבל אני כן רוצה לשאול דווקא שאלות שבהן אני כן מעוניין ללמוד יותר, ואולי גם המאזינים. אנחנו רואים הרבה דיברנו בהפסקה על גודל של מגרש ושטח מאוד גדול, אבל אנחנו רואים בתל אביב מה לעשות, בניינים של 6, 8 ולפעמים גם 10 דיירים שיושבים על מגרשים של 300-350 מטר ואין שם אפשרות, לא, ברור שלא לתמה של הריסה ובנייה, אבל גם לא לתוספת אפילו לא של מרפסת לתמה אחד. כל מה שאפשר לעשות זה לחזק את הבניין, להוסיף מעלית. ואומרים הדיירים, מה הרווחנו?
את היטל השבחה. קודם כל. את היטל השבחה.
את החיסכון בהיטל השבחה.
האם שווי הנכס שלהם יעלה בעקבות ה...
בוודאי.
יפה.
שווי הנכס עולה, אתה מקבל בניין חדש, אתה מקבל מערכות תשתיות חדשות.
מחודש.
מחודש.
בעצם את באה ואומרת, גם אלה שאין יכולת להוסיף להם מרפסות, בזה שאני מחדש לכם את הבניין, מוסיף מעלית ברוב המקרים, עושה לכם את הבית מוגן בפני ירידות אדמה, וכנראה גם הרבה יותר בטוח בפני קסאמים וטילים כאלה ואחרים, שווי הנכס יעלה בכמה מאות אלפי שקלים.
אני חושב קודם כל,
הגנת להם לבית. וגם חזות חיצונית.
אני חושב שצריכים להתחיל דווקא מהסוף, הגנת רעידות אדמה וטילים, ואחרי זה את כל הדברים הנוספים.
תל אביבים, תל אביבים, קודם כל כסף.
כן, אבל אתה יודע מה...
זה נכון, הוא צודק.
דרור, זה קודם כל כסף,
אבל... אבל זה חלק מהתמורות שהם מקבלים.
תראה שהם לא שואלים...
אבל ביום שתהיה רעידת אדמה, זה לא יעזור לך
שיש לך... זה לא מעניין אותם.
נפלו טילים בתל אביב, נפלו?
זה לא מעניין
אותם. אבל יש לנו זה, כיפת ברזל.
מה יגידו ברמת גן, שכיפת ברזל לא...
תסתכלי איזה יופי, תעשו כיכר עכשיו. הכנה לרכבת תחתית.
בקיצור, את באה ואומרת, גם בניינים שהם לא מקבלים תוספות, רק חיזוק, מקבלים לדברי אופר את הביטחון בפני רעידות אדמה וטילים, את שדרוג שווי הבניין בכמה מאות אלפי שקלים, ואת ההימנעות מדרישת העירייה להיטל השבחה, שזה גם כמה מאות אלפי שקלים.
והם מקבלים בדרך עוד כמה צ'ופרים.
כן. קצת דירה מחודשת, כן. גם זה...
מפנים אותם לסחירות, הם לא צריכים לגור בתוך כל המלדן
הזה. לא, בתמה אחד הם לא חייבים.
בתל אביב, כן.
בתל אביב,
בתל אביב ברגע שאין לך מה לתת לדיירים, בייחוד במרכז תל אביב,
אבל אין תוספות, מה?
אין תוספות, אז אתה צריך לתת לדיירים משהו.
אז לפחות מה שנקרא, תיתן להם לגור באתר בנייה.
אבל הזכויות שיש לבניין שהוא 140 מטר, 150 מטר, הן כל כך קטנות, שכדאיות הפרויקט מוטלת כבר בספק.
אז פה היזם...
אם אתה מוסיף עוד מיליון או מיליון וחצי שקל שכר דירה בשביל...
שזה היזם עושה, מה שנקרא דוחף, פה הוא צריך לדעת עד כמה הוא יכול, מה שנקרא, לבוא לטובת הדיירים, ומה אחוז הרווחיות שלו? כי למשל בנקים דורשים אחוז רווחיות יותר גבוה מאשר יזם שיביא הון עצמי. זה מאוד תלוי איפה היזם שם את אחוז הרווחיות שהוא רוצה, שזה מי שלא מוכנים לעבוד מתחת ל-20%.
בסופו של דבר, הסבר דוחפת זה הדוח של הרווח והפסד של הקבלן על הפרויקט. מאוד מאוד פשוט, ויש מינימום שחייבים להרוויח, כי ברגע ש... בוא נניח, בנק אומר, אוקיי, אני... ברגע שרשום שם 10% מבחינת קבלן סבבה...
בנק לא ילווה.
בנק לא ילווה, כי מספיק שיש לנו חריגה ימינה-שמאלה, אנחנו כבר בהפסדים בדברים האלה.
בדיוק.
זה מאוד מאוד פשוט, לכן בדרך כלל הבנקים רוצים בין 15% ל-20%, נכון? 21%.
תלוי גם מי הקבלן.
בנק מדבר על תקן 21, אבל הם לא, תקן 21 זה אחוז הרווחיות. אבל כבר מזמן זה לא עומד על האחוזים האלה.
הרבה פחות.
כן.
זה לא בגלל הקבלן.
לא, יש פרויקטים, יש יזמים שיכולים להעביר פרויקט גם ב-14% רווחיות.
אבל הם לא ייקחו מימון בנקאי.
יכול להיות
שיקחו.
תלוי מי היזם.
אמרתי, יש יזמים שיכולים
להם. שמע, אני מכיר יזמים מאוד גדולים. החברות הכי גדולות בארץ, בסדר?
הסיכון בא לידי ביטוי.
אבל דרך אגב, הוא מעדיף לקחת כן ליווי בנקאי מסיבה אחת.
זול יותר. ועדיין קל יותר למכור דירות.
קל יותר למכור דירות.
בדיוק. ואם אתה שואל אותי, זה בריא גם. יותר בריא.
זה, אני לא יודע, ליזם, אבל בסדר, אבל זה יותר, זה
אקט שיווקי. לא דלויות.
שישבנו פעם אחד היזמים, שאמר, אני לא צריך ליווי בנקאי, אמרנו לו, חבר'ה, בואו תיקחו את הליווי הבנקאי הזה, רק בשבילה, ודרך אגב, אחת החברות הגדולות, אני חושב הגדולה ביותר בארץ, שהיום מתעסקת בתחנות אוטובוס למיניהם, אחד הפרויקטים שאנחנו בתור חברת ייעוץ משכנתאות ליווינו, היה מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה בגלל שלא היה לה ליווי בנקאי בירושלים, ובלעומת זאת בהרצליה שהיא בונה, היה שם ליווי בנקאי, אני חושב שלא זוכר זה בנק, יחסית לא הייתה בעיה, כי אין את הרמת גבה, כי אין את העין ליווי בנקאי.
זה נותן איזשהו ביטחון לדיירים, שיש להם מישהו ששומר עליהם ומגן עליהם למקרה שהיזם יפשוט רגל. הם לא יישארו לבד. הבנק בסוף יכניס מישהו שיגמור את העבודה.
וגם דואג שהכספים שמוזרמים ליזם הולכים לטובת הפרויקט, ולא לטובת פרויקט בעיר אחרת.
וחשוב מאוד תמיד לשים דגש, הקדמת השלומים, שזה גם יתרון ענק.
מה כל כך מייחד את העיר תל אביב ביחס לערים אחרות בזווית ההסתכלות שלכם?
קודם כל תל אביב צפופה. היכולת לתת במרכז תל אביב תוספות בנייה לדיירים מאוד נמוכה. הנושא של היטלי השבחה, שבתל אביב יש לה את התוכנית שלה שמכילה ומטילה היטלי השבחה מאוד מאוד גבוהים על דירות מכוח תוכנית 5000. והמחיר למטר, עוד אין עיר בארץ שמגיעה למחיר למטר כמו מרכז תל אביב.
תל אביב יש רק אחת. והשטחים שם הולכים ונגמרים, הבנייה לגובה הולכת ועולה ושוברת ציים. והאמת היא שאם יש מקום שחייב, לאו דווקא תל אביב, כל גוש דן חייב את ההתחדשות עירונית, כי פשוט אין קרקעות יותר.
אתם רואים את זה, זורם גם דרומה, 7, 8, 9, לרובעים האלה?
ברובע של 7, 8 לכיוון יפו, כן, אבל שם זה תוכניות של פינוי-בינוי. כי...
כן, בנייני רכבות.
יש לנו שני בניינים בדרום תל, ביפו, שם, לא את זה רוב הזה. אבל מאוד קשה לעשות שם. הרווח של היזם שם הוא גבולי מאוד.
כי שם כבר המשפט שלך, מחירים מטורפים, כבר לא תופס כל כך.
לא. אני דיברתי על מרכז תל אביב.
כן, כן.
מרכז תל אביב, כן. אין מחירים כאלה.
ואז בעצם בדרום העיר פוגשים את אותם בעיות שפוגשים בפריפריה, שהיעדר כדאיות כלכלית בגלל מחירים למטר נמוכים. נכון. חסית.
ואז אתה מתחיל לעשות תחשיבים, ואז באמת הדיירים לא מקבלים כלום. כי אין רווח.
מה עוד מעניין בעיר הזאת? מה הבחינה שלכם? אני חושב, אני שם לב שיש כמויות אדירות של יזמים שמתנפלים על העיר, שכולם רוצים.
המחיר מחירה למטר הוא הגבוה בארץ, אני אגיד את זה. למעט, אתה יודע, בתי קרקע. נורא סקסי מבחינת יזמים לעבוד בתל אביב ולהציג פרויקטים בתל אביב. ובסופו של דבר אני חושב שמתל אביב יוצאת הבשורה החוצה. דרום תל אביב הולך ועולה ומתפתח, וגם מזרח תל אביב מתחיל. בסופו של דבר כל ה...
מה יקרה בעתיד? אתה יודע, אתם מתעסקים בהתחדשות עירונית קרוב ל-15 שנה, נכון?
כן.
אם אני מסתכל, לפני 15 שנה היה אולי 2.5 מתחמים בארץ, או בניינים שעשו התחדשות עירונית. היום אין רחוב שאין בו התחדשות עירונית כמעט, עוד פעם, לא שכונות ישנות. מה יקרה בעוד 15 שנה, 10 שנים, שגם אנחנו מדברים על אוכלוסיית ישראל שכנראה תכפיל את עצמה? זה יהיה מטורף, כלומר, אם היום אנחנו...
יהיו חייבים לאשר פה תוכניות של התחדשות עירונית, כל חוק פינוי-בינוי הוא מוחרג, כי הוא חוק נפרד, הוא לא קשור לתמה. זה חוק מאמצע שנות ה-70, בנו פה והבנו פה לפי החוק הזה עוד הרבה מאוד שנים. ההתחדשות עירונית שבעצם מסתיימת, כי נגמר לה תוקף, יעריכו אותה בצורה כזו או אחרת, ייתנו פה לאנשים לחדש את הבניינים, וייתנו להם לבנות על הגגות. בתל אביב בנו על הגגות לפני כן, לפני התמה. אמנם עם מיסים, אבל...
השאלה היא איזה תמריצים הרשויות המקומיות ייתנו ליזמים, כי בסופו של דבר מישהו צריך להרוויח, מי שעושה מה שנקרא את העבודה השחרה צריך להרוויח. רגע, ועוד חצי משפט. אנחנו עוד 20-30 שנה פשוט נראה פה מגדלים, על גבי מגדלים לגובה. ערבי קומות של... שכמו בנייני משרדים.
מה שאנחנו מכירים, אזור הוד השרון, שאני תמיד קובל שם חום,
אזור
הוד השרון שם ליד הרכבת.
יהיה נמוך לעומת מה שיהיה בתל אביב. יהיה נמוך. זה פשוט יראה פה כמו...
מנהטן.
שנחאי וטוקיו ומנהטן.
חברים, יש לנו נגב, ללכת לנגב.
או, כן, ללכת לנגב, אבל אתה יודע.
שנייה. אני מפעיל את המזגן.
אתה יודע שאנחנו היום מוצאנו את הפספורט של הגברת בשביל להגיע לפה, אתה רוצה נגב?
אז כן. יהיה פה...
אז איך באמת היום אתה בא לדייר שגר בבניין של 3 קומות, ואתה אומר לו פינוי בינוי, כן, הוא יהיה פה 18, 20 קומות, הוא אומר לך, מה, תגיד לי, אתה השתגעת? אני לא רוצה את המגדלים, אני רוצה לגור במבנה הקהילתי שקיים פה היום, שאני מכיר את כל השכנים שלי, וסוכה בונים למטה כולם ביחד.
אז אם כולם חושבים כמוהו, אז לא יהיה פרויקט, אבל אם מספיק ש 50% יחשבו אחרת, שם אנחנו מתחילים.
בסוף כולם יחשבו כמוהו.
עד לאן?
השאלה שאותו דייר צריך לשאול את עצמו היא מה האלטרנטיבה. מתוך הנחה שאני כן רוצה ממד, אני כן רוצה חדש, אני כן רוצה, אתה יודע מה, גם לעבור הליך תמ"א, שהנכס משודרג ומעלה את הערך שלו, תמכור, תעבור לגור במקום אחר, אבל נגיד שלא, נגיד שיותר, כל מה שהוא אומר נכון, אבל עם מה הוא נשאר?
תגיד, איזה היבטים משפטיים, כי מה שאני שם לב בשיחה שלנו, זה שאנחנו מדברים בעיקר על המפגש האישי, האנושי שלכם כעורכי דין, ופחות על הצד המשפטי מול הדיירים, ואני שואל את עצמי, עד לאן זה נמשך? כלומר, גם הצד הכלכלי, גם הצד של הפיקוח, איפה אתם כעורכי דין מוצאים את עצמכם בעיקר?
א', שאנחנו מייצגים בניין, אנחנו נמצאים מההתחלה ועד הסוף. זאת אומרת, עד אחרי שרושמים צו בית משותף, שזה משהו כמו 2-3 אחרי שמסתיים את הבנייה.
אוקיי.
אנחנו בשביל הדיירים שלנו נמצאים בכל מקום. אם זה בנושא של הפיקוח, ואם זה מהלך הבנייה, ואם זה בחלק המשפטי שהוא החלק הראשון, עד שהם חותמים על ההסכם, ואם זה אחר כך תקלות בזמן הבנייה. בכל שלב אנחנו איתם.
זה סמי חתונה קתולית.
עם פסיכולוג בדרך.
אתם הפסיכולוג.
וזהו, זה נשמע של המרכיב האישי, בין אישי יש את החלק המשמעותי ביותר.
נכון.
למרות שאני שם לב שדיירים, בדרך כלל ממה שהם מתלהבים, זה מהשם של... אני אדבר עכשיו על דיירים שמחפשים עכשיו עורך דין דיירים, ובעצם מה שהוא מחפש זה את השם הגדול, או את כמות העסקאות שהוא מבצע.
אז הוא ימצא, כי יש לא מעט, אבל אז... מגיעות השאלות, כי דיירים היום הם יותר חכמים. אוקיי, מי מבטיח לי שאותו עורך דין שבא היום לפגישה, הוא זה שימשיך ללווה אותי עד סוף הפרויקט. רוב הסיכויים שזה לא יקרה. לא בא הבעלים של המשרד הגדול, לא תמצא אותם באים ויושבים בישיבות דיירים. אז אף אחד לא מבטיח לו.
פחות, אני מדבר על המשרדים הגדולים, על הטופ 5, אני לא חושב שהם מתעסקים בזה.
כולם מתעסקים בזה היום.
כן?
גם בישיבות דיירים.
אתה בקלחת הזאת, ברור, זה עדיף. אבל באמת, אולי משרדים שהם לא הטופ 5, כמו שאתה אומר, אז יש נגיעה של בעלי המשרד שכנראה הם ימשיכו להיות במשרד הזה עוד גם 20-30 שנה.
נכון.
והילדים שלהם שימשיכו לעבוד נכון. במשרד הזה. מה המשרד שלכם?
איזה טיפ אתם יכולים באמת לתת לקראת סיום לדיירים שעכשיו נמצאים במחשבה שהם רוצים לצאת לתאמה?
חבר'ה, רדו מהעץ. אם אתם באמת רוצים לעשות פרויקט, תתעסקו בעיקר ולא בתפל.
ריאליות, אני חושב, לא?
כמעט את הכל...
מי שבאמת רוצה לבחור אתכם, מה מחפש? טלפון, אימייל?
יורי סטפרוני באינטרנט.
כן, האמת, לא צריכים לתת היום מספרי טלפון, אני חושב, זהו.
יורי סטפרוני והכל נגלה אליהם.
שמחנו מאוד לארח אתכם כאן באולפן. תודה שהגעתם. דרור, תודה רבה לך.
שהגעתי לפני הזמן.
שהגעת... לפני הזמן, תודה ל...
רויטל.
לרויטל ו...
ליאנקי ולריקו ששומר עלינו מהמרפסת.
ריקו מסע לך דרישת שלום חמה. אנחנו שבוע הבא נהיה פה אחרי התוכנית של מגשימי החלומות של גדי לוויתן. אחרינו מי בסול עם המנחה האורח שוקי אברהם. היום כן, מי בסול עם שוקי אברהם. תודה רבה לכולכם.
תודה לכם.
מתחיל להיות חם, תשאירו כוס, סליחה, כלי פלסטיק עם מים לחתולים וכלבים ברחוב. בריאות ואושר, סוף שבוע נעים. ביי ביי.
לכולם.
Radio Sol CIO, a radio של ישראל.